דיון קליני. ילדה בת 6 התלוננה על כאבים במפרקים, בעצמות וסבלה מתפיחות בבטן. ילדה בת 6 התקבלה לבית חולים לאחר שהתלוננה על כאבים בעצמות ובמפרקים שחזרו מדי פעם. בימים האחרונים שלפני האשפוז עלה חום גופה והבטן החלה להתנפח. הכאבים בעצמות החלו שנה לפני אשפוזה כאשר נפלה על ידה. צילום האמה לא גילה שבר. במשך 16 הימים שלאחר הנפילה התפשטו הכאבים לעצמות נוספות ולמפרקים והגבילו את התנועתיות שלה. היא טופלה בכדורי איבופרופן, בבדיקה על ידי רופא הילדים אז נמצאה רגישות בקצה המרוחק של עצם הזרוע, ההומורוס. בבדיקות מעבדה שנערכו אז, ההמוגלובין והספירה הלבנה היו תקינים. שקיעת הדם 41 מילימטרים לשעה וה-CRP-3, כשהרמה העליונה התקינה הייתה 0.9 מיליגרם לדציליטר. הכאב חלף מעצמו כעבור 3 שבועות. בששת החודשים שבאו אחר כך היא התלוננה מדי פעם על כאבים בצלעות בצד שמאל. 6 חודשים לפני כניסתה לבית החולים היא נפלה על הדשא והחלה להתלונן על כאבים בברך הימנית שהאירו אותה מן השינה. ההורים שמו לב שהיא צולעת. הרופא גילה רגישות קלה מעל גבששת עצם השוקה, טיביאל טוברוסיטי, אך לא נמצאו אודם או נפיחות במקום וצילום הרנטגן היה תקין. שקיעת דם הפעם הייתה 66 מילימטרים לשעה ורמת ה-CRP בדם 8.3 מיליגרם לדציליטר. כעבור שבוע נבדקה במרפאה הראומטולוגית ושם צוין כי אין עלייה בחום הגוף, ירידה במשקל, נשירת שערות, כאבים מעל גלגלי העיניים, קושי בבליעה, בחילות, כאבי בטן, עצירות או שלשול, דימומים, קוצר נשימה, שיעול, כאבים בחזה, כאבים בעת הטלת שתן או פריחה. היא כן לקטה ברגישות לפרחים מלווה באודם בלחמיות. מדי פעם בפעם היא התלוננה על צפצופים אשר טופלו בשאיפה של אלבוטרול. בבדיקה אז הגובה שלה באחוזון ה-95 ומשקלה היה 25 קילוגרם. 3 חודשים לפני האשפוז היא נתקפה בכאבים במותן שמאל שהקרינו לרגל השמאלית. בבדיקה נמצאו קשרי לימפה מוגדלים בצוואר, בבדיקות הדם, ההמוגלובין והספירה הלבנה נשארו תקינים, ושקיעת הדם 60 מילימטרים בשעה. רמות האלקטרוליטים והגלוקוז בדם היו תקינות, וכך גם היו תפקודי הכליה.
6 ימים לפני שהתאשפזה, פנו ההורים לרופא המשפחה, כי הילדה התלוננה על כאבים בגב וצליעה, וכי חום גופה עלה עד ל-39 מעלות צלזיוס נקודה 8. בבדיקה, האף השמאלי היה נפוח במקצת, ונצפתה הצטברות נוזלים באוזן התיכונה בשני הצדדים. יום לפני קבלתה הופיעה גם נפיחות מסביב לעין הימנית, הבטן התנפחה, ונמצאו שינויי צבע מסביב לטבור. חום הגוף היה 39 מעלות נקודה 4. היא הופנתה למרפאה ההמטולוגית. ההורים ציינו שלא חל שינוי במשקל הילדה, ושהתיאבון נותר שמור. מתולדות העבר הם ציינו שהלידה הייתה תקינה ובמועד, ושהתפתחותה הייתה תקינה. הישגיה בבית הספר היו מעל הממוצע. היא לקטה ברניטיס אלרגית. האם לקטה בלחץ דם גבוה, סבתה של הילדה מצד האב סבלה מרומטויד ארתרייטיס, והסבתא והדודה מצד האב סבלו מסרטן השד. בקבלתה לבית החולים חום הגוף היה 38 מעלות נקודה 7. לחץ הדם תקין, הדופק 112 פעימות לדקה. המשקל 27 קילוגרם נקודה 2 והגובה 123 סנטימטר נקודה 8. האור מתחת לעין הימנית היה כחלחל. הבטן הייתה רכה ולא רגישה. האור מסביב לטבור גם הוא היה כחלחל, ונמוש גוש סולידי בחלק התחתון והאמצעי של הבטן. רוטציה חיצונית של הירך הימנית גרמה לכאב, והילדה הלכה בצליעה. בבדיקות הדם נמצאו רמות תקינות של אלקטרוליטים, גלוקוז, חלבונים, סידן, מגנזיום, זרחן, חומצת השתן והפרשל צ'ומבופלסטין טיים. ההמוגלובין היה 10.6 גרם אחוז, דהיינו חוסר דם קל, והספירה הלבנה, הספירה המבדלת ומספר תסיות הדם היו תקינים. רמת ה-LDH הייתה 517 יחידות לליטר, והפריטין 470 ננוגרם למיליליטר, שניהם ערכים גבוהים. רמות ה-AST וה-ALT בדם היו תקינות, וכך גם תפקודי הכליות. סריקות טומוגרפיה ממוחשבת של הריאות הראו הגדלת קשריות לימפה בבית השחי בצד שמאל, ונגעים ליטיים וסקלרוטיים בחוליות ובעצם החזה.
טומוגרפיה של הבטן גילתה נגעים היפודנסיים בכבד. הגדלת הכליות עם מוקדים היפודנסיים בשני הצדדים, גוש גדול בבטן בגודל 12 על 8 על 11 סנטימטרים, כמות קטנה של נוזל חופשי וקשריות לימפה מוגדלות רטרופריטוניאליות. גם בעצמות נוספות נצפו נגעים ליטיים ובמיוחד בחוליה המותנית החמישית. בדיקת PET, פוזיטרון אמישן טומוגרפי, גילתה קליטה מוגברת של חומר רדיואקטיבית בגוש בבטן, בקשרי הלימפה, ברקמה הלימפתית, בלוע ובעצמות רבות. בשלב זה החל הדיון על ההבחנה המבדלת וההבחנה הסופית. המדיין ציין בתחילת דבריו ששתי עובדות בלטו בשיקוליו. הראשונה, שהמחלה התחילה כבר לפני שנה בכאבי פרקים ועצמות ובעלייה מתמדת בשקיעת הדם. העובדה השנייה הייתה השינויים הפתאומיים שחלו בהתייצגות של המחלה שקדמה להשפוזה, כולל עליית חום הגוף והופעת הגוש בבטן. הוא הוסיף כי בהבחנה המבדלת עלינו לשקול מחלות זיהומיות, מחלות דלקתיות ומחלות ממאירות. מחלות זיהומיות כוללות מחלת ליים, מחלה מועברת על ידי קרציה בצפון אמריקה. המחלה מתייצגת על ידי כאבי שרירים וכאבי פרקים. החיידק המועבר על ידי הקרצייה הוא אחד ממיני בורליה. בדיקות סרולוגיות לגילוי חיידק זה היו שליליות בשלוש בדיקות נפרדות. גם ההבחנה של cat scratch disease עלתה בשיקולי הרופאים וכן טולרמיה. אך שתי מחלות אלה לא היו נמשכות על פני שנה שלמה כפי שראינו בחולה שלנו. מאותן סיבות אפשר גם לשלול זיהומים בפרוווירוס, דלקת פנים הלב תת חריפה ושחפת. חייבים לשקול גם מחלות דלקתיות בהבחנה המבדלת, מפני שלחולה כאבי פרקים עם עלייה בסממנים דלקתיים בדם. אפשרות אחת, juvenile idiopathic arthritis, אותה ניתן לשלול מפני שלא הופיעו סימנים אובייקטיביים של דלקת פרקים, וגם לא עלייה במספר תסיות הדם והכדוריות הלבנות. כאשר שקלתי את ההבחנה המבדלת, חשבתי לעצמי שכאבי הפרקים שנמשכו שנה שלמה עם עלייה בסממני דלקת בדם, מתאימים מאוד למחלה ראומטית, ומנגד, ההתייצגות החריפה בסוף תואמת יותר למחלה ממאירה.
ראומטולוגים מודעים היטב לתופעה של ילדים הנחשדים כסובלים ממחלה ראומטית, ובמרוצת הזמן מתגלה מחלה ממאירה. המחלות הממאירות שמתגלות בילדים אלה הן לפי סדר שכיחותן לוקמיה, נוירובלסטומה, לימפומה ויואינגס סרקומה. המחלה הממאירה השכיחה ביותר בילדות היא לוקמיה. לימפומה נדירה בקרב תינוקות ופעוטות, אך נפוצה יחסית בילדים בגיל בית הספר ובמתבגרים. נוירובלסטומה היא הגידול הכי שכיח בקרב תינוקות, ושכיחותו יורדת בצורה דרמטית בגיל בית הספר. גידולים של תאי גזע וגידולים בכבד אינם נפוצים בגיל 6. מנגד, גידולים בעצמות, סרקומטה וגידולים בכליות נפוצים למדי בגיל 5 עד 10 שנים. העובדה שכאבי עצמות חזרו ונשנו בחולה שלנו תואמת להבחנה של לוקמיה, אך העובדה שספירת הדם הייתה תקינה לגמרי על אף שנבדקה כמה פעמים נוגדת להבחנה זו. בקרב ילדים הלוקים באקיוט לימפובלסטיק לוקמיה, הספירה הלבנה יכולה להיות נמוכה, תקינה או גבוהה, אך נדיר שרמת ההמוגלובין ומספר תסיות הדם יהיו תקינים. לרוב הילדים הלוקים ב-ALL, רמת ההמוגלובין ירודה, ולרובם, מספר תסיות הדם, הטרומבוציטים, נמוך מ-100 אלף למילימטר מעוקב, כבר בעת פנייתם הראשונה לרופא. לחולה שלנו יש חוסר דם קל, עם מספר תקין של כדוריות לבנות, תסיות דם ורטיקולוציטים. אבל פי כן, דעתי היא, אמר המדיין, שיש להשאיר את ההבחנה של לוקמיה בהבחנה המבדלת לאור תולדות מחלה של כאבים בעצמות. בין היתר יש לשקול גם הבחנה של לנגרהנס סל היסטיוסיטוזיס בילדה המתלוננת על כאבי עצמות ושיש לה נגעים ליטיים בעצמות בצילומי השלד. מחלה זו יכולה להתחיל עם מחלה ממוקדת למקום אחד או על ידי מחלה רב מוקדית. כאשר המחלה רב מוקדית, התלונות האפשריות כוללות פריחה, כאבי עצמות, הגדלת כבד ותחול ועדות להסננה של מוח העצם. העלייה בשקיעת הדם תואמת הבחנה של לנגרהנסל היסטיוסיטוזיס, ומנגד, הגוש בבטן שולל הבחנה זו.
ההבחנה המבדלת של הגוש המוצק שנמוש בחולה שלנו כוללת כמה גידולים ממאירים, כולל ווילמס טיומור והפטובלסטומה, אך הממצאים בסריקות ההדמיה אינם מתאימים להבחנות אלה. יומינגס סרקומה ורבדיומיוסרקומה יכולים להתייצג כגושים גדולים בבטן או באגן. יומינגס סרקומה מתחיל ברקמת עצם או ברקמות הרכות, ואילו רבדיומיוסרקומה בבטן מקורו ברחם, בארמונית, בנרתיק, בכיס השתן או בדרכי המרה. אפשר לשלול את שתי ההבחנות במקרה שלנו מפני שפיזור הגרורות לא מתאים. לאחר שלילת ההבחנות שהזכרנו נשארים אנו עם שתי מחלות, נוירובלסטומה ולימפומה. באשר לנוירובלסטומה, יש כמה אספקטים בחולה שלנו המתאימים להבחנה זו, והם הגרורות לעצם ולמוח העצם, בעיקר גרורה לערובת העיניים. בתולדות המחלה מוזכרת כמה פעמים החלה מסביב לעיניים. בבדיקות מעבדה התגלתה אנמיה נורמוציטית, עלייה ברמת הפריטין והלקטיק דהידרוגנזה. ממצאים אלה אופייניים לנוירובלסטומה. מנגד, שני ממצאים בתמונות ההדמיה שוללים את ההבחנה. אחד, נדיר שנוירובלסטומה תתפשט לכליות, ושנית, נוירובלסטומה אף פעם אינה ממוקמת בחלק הקדמי של הבטן. מקור הגידול בבלוטת יותרת הכליות או בשרשרת הסימפטית האחורית, ולכן הגידול היה צריך להיות בחלק האחורי של הבטן. לכן אנו נשארים עם הבחנה של לימפומה. לי נראה שההבחנה במקרה זה היא של נון-הודג'קין לימפומה מהסיבות הבאות. ראשית, הודג'קין לימפומה נפוץ יותר בקרב מתבגרים ומבוגרים. נכון שבי-סל לימפובלסטיק לוקמיה לימפומה הוא הגידול השכיח ביותר בילדות, אך נדיר יחסית שהביטוי הראשון יהיה גידול מחוץ למוח העצם, כפי שקורה במקרה שלנו. אנפלסטיק לארג' סל לימפומה היא אפשרות נוספת, אך גידול זה שכיח יותר בזכרים מתבגרים. רוב הלימפומות של תאי B בשלים בילדות הן ברקיטס לימפומה ודיפיוז לארג' B סל לימפומה. ברקיטס לימפומה בדרך כלל אינה מתיישבת בעצמות. דעתי איפה היא שהחולה שלנו לקטה בבי-סל לימפובלסטיק לוקמיה. כדי לאשש את ההבחנה, היה צורך לקחת ביופסיה מהגידול.
בנוסף, כדי לאפשר את קביעת הדרגה של הגידול, כלומר סטייג'ינג, וה-flow cytometric analysis, היה צורך לשאוב חומר ממוח העצם. ניקור לומבלי דרוש כדי לברר אם מערכת העצבים מעורבת בתהליך הממאיר. הבדיקה הפתולוגית אישרה את ההבחנה. בתחילה הילדה הגיבה לטיפול הכימותרפי, וגם קיבלה השתלת מוח עצם, אך המחלה חזרה, והיא מתה 20 חודשים לאחר קבלתה לבית החולים. המקרה תואר בכתב העת New England Journal of Medicine מיום 25 באפריל 2013.